טוב, בוקר טוב, חודש טוב, אנחנו מתחילים. פרשת תרומה. כאן מובאים דברי המדרש על פרשת תרומה, על הפסוק, ויקחו לי תרומה. שאומר רש"י, אתם זוכרים, ויקחו לי תרומה לי לשמי, נכון? ויקחו לי תרומה. אי אפשר להגיד לי, כאילו מדובר על איזשהו צורך של הקדוש ברוך הוא בתרומה, ודאי שלא זו הכוונה. וכן בחז"ל מפרשים, לי, לשמי. וזה נחשב שאתם לוקחים לי. כלומר, בזה שאתם מכוונים לשמי במתן התרומה, זה נחשב שאתם לוקחים לי. אתם לוקחים את עצמכם אליי. אתם נדבקים בי. זה נקרא לי. לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. שההתקשרות של האדם לבורא זה בזה שהוא מכוון לעבודתו. שבתה ארץ שבת להשם. לשם השם. זה נקרא לי. הקדוש ברוך הוא לא צריך דבר. אבל בזה שהוא אמר לנו, תכוונו לעבודתי, בעצם מאפשר לנו להתקשר אליו. אז אני אמר לפסוק הזה, במדרש, ויקחו לי תרומה. עד ההוא דקטיב, זה הוא שכתוב, כך אומר המדרש, נבחר שם מאושר רב. נבחר שם. רואים, זה תור דברי רשי שם, אנחנו מבינים מדוע דווקא המדרש משבח את השם מן העושר. כמו שויקחו לי זה לשמי. משמע שהשם הוא נבחר. לשמי. כלומר, הפעולה שנעשית לשם, השם יתברך, היא נבחרת, כן? מכל פעולה אחרת. אנחנו צריכים להבין איזה פעולה. איזה פעולה אחרת. היינו מעלים על דעתנו שבכלל אפשר להשוות אותה, כן? לפעולה שהיא לשמו יתברך. בכל אופן, הפסוק מכריע בעניין הזה, נבחר שם. פעולה שנעשית לשמו יתברך, היא עדיפה מאושר רב. זה באמת מאוד תמוע, נכון? איזו השוואה פה בכלל יש בין עבודה לשמו יתברך לבין אושר. מה הקשר? זו שאלה שתעסיק את השם ישמו, אבל בסיס השאלה הזו, אכן, יביא לנו כאן את כל האוצרות מחשבה הנפלאים האלו שאנחנו נלמד בעזרת השם. נבחר שם מאושר רב. נבחר שמו, ממשיך המדרש ואומר, נבחר שמו של משה, כן, שנאמר לולי משה בחירו, נבחר שמו של משה, שנאמר לולי משה בחירו, אנחנו רואים שמשה קרוי בחיר השם, בכל ביתי נאמנו, נבחר שמו של משה, וכן הוא אומר, לולי משה בחירו, זה פסוק ראשון שמוכיח את זה, כן, וכן הוא אומר, ודעך בשם, ודעך בשם, כן, יותר מאושרו של קורח, אנחנו יודעים, כן, יש ביטוי כזה, עשיר כקורח, כן? קורח היה עשיר גדול, והיקום אשר לרגליהם, זה ממונם, וכן הלאה, שנפתחה האדמה ובלעה אותם, כן? ותבלע אותם ואת היקום אשר לרגליהם, אמרו חז"ל, מה זה היקום אשר לרגליהם? זה ממונם, שמעמיד ומקים אדם על רגליו, הוא היה עשיר גדול, 250 מחתות, והמחתות היו של זהב, מאיפה שלו את כל הזהב הזה, כל מחתה זה שוקל חתיכת משקל, משהו כאן, כמעט קילו, או משהו כזה. אה? כן. ודאי, ודאי. זה מחתות. ודאי, ודאי, ודאי. ודאי, 250 מחתות.
ממצרים כל העושר?
אתה אומר, אולי הוא תפס מביזת הים יותר מאחרים. יכול להיות, יכול להיות. כן. כן, כן, כן. אולי זה באמת מביזת הים. זהו, אז זה לא חי, כן. אז צריך להבין מאיפה עושר היתר, כן? כי הרי בסופו של דבר, אנחנו יודעים שבני ישראל, מביזת הים הוציאו הרבה, כל אחד טען כך וכך המורים. אז מה בדיוק היתרון של כוח על אחרים? זו שאלה בפני עצמה שצריך לחקור אותה, כן? אני בהחלט מציע לא לעבור לסדר היום באמת על השאלה הזו. מאין עושרו של כוח ומה עדיפותו על שאר עשירי ישראל, שהרי הם נטענו באושר גדול. בסדר. אבל בכל אופן הוא היה עשיר גדול, היה עשיר גדול. כן. נבחר משה רב, נבחר שמו של משה, שנאמר לו למשה בחירו, וכן הוא אומר, ודעך בשם. מיושרו של קורח. כן. נבחר שמו של משה מכל אושריך, כך אומר הקדוש ברוך הוא לקורח. כן. כביכול אומר הקדוש ברוך הוא למשה, נבחר, כן, לקורח. מה הוא אומר לקורח? נבחר שמו של משה מכל אושריך, של כסף ושל זהב. הווי, זה המשך פסוק, מכסף ומזהב חן טוב. זאת אומרת, מה טוב יותר מכסף וזהב? חן. כן? חן. טוב יותר מכסף וזהב. זאת אומרת, יש פה איזו עדפה בולטת, יש פה איזו הכרזה, יש פה איזו אמירה, יש פה איזו הצהרה מצד הקדוש ברוך הוא, העדפה בולטת על צורת עבודה מסוימת, יותר מצורת עבודה אחרת. Okay? שם יותר טוב מכסף וזהב. מה זה עבודת השם? במדרגת שם? מה זה עבודת השם? מדרגת כסף וזהב? שני מיני עבודות. לפני שאנחנו נגשים לשאלה הזו עצמה, לפתרון השאלה הזו, כן? של יתרון עבודת השם, כן? בחינת שם מעבודת כסף וזהב, כשאנחנו שואל את השאלה באמת, והשאלה היא לעניין, והיא במקומה, והדברים מפליאים לפי דברי המדרש. למה? כן? מה סל כדעתך, מה היה עולה על דעתנו, שכסף וזהב בכלל יתפוס מקום אצל הקדוש ברוך הוא? כן? מה שאמרתי לכם מקודם, איזה עניין שבכלל לשאול את השאלה, כן? מה עדיפה, כן? או לומר לנו שעדיפה עבודת, כן? עבודת משה יותר מכסף וזהב. מה העניין? מה השאלה שלך? מה סל גדתך? מה היה עולה על דעתך לומר שכסף וזהב יתפוס מקום אצל הקדוש ברוך הוא? כן? ראינו כבר את הגנאי שגינו חזל את עבודת בלעם, שבלעם בא ורצה באמת לומר לריבונו של עולם, יש לי יתרון, יש לי יתרון על יצחק, יש לי יתרון על אברהם. הם הביאו כל אחד איל וזה, אני מביא לך 70. כן? 70 אני מביא לך. מה, יש מקום בכלל לתפיסה כמותית בעבודת השם יתברך? לבוא ולומר שהכמות זהו העיקר? הרי מה הכוונה שלך ברשעה שאתה מקריב את הקורבן הזה? כוונות זדון, שנאת ישראל, זה מה שאתה רוצה? שריבונו של עולם יבחר בך וישליך את ישראל ויגיד, זה לא עם סגולה? זה לא עם שבו בחר השם? מה אתה מביא 70 פרים? אתה חושב שזה עושה רושם על ריבונו של עולם? כן. אז מה את השאלה היא מה בכלל ההשוואה? זה ההשוואה שהיא מתאימה לבלעם. בלעם הוא יכול להיות על דעתו לפתות את הקדוש ברוך הוא, כן? על פי חשבון כמותי. אבל מה לעניין? בפסוק לבוא ולומר שריבונו של עולם מכריז על זה? מה סל גדעתך שכסף וזהב יתפוס מקום אצל הקדוש ברוך הוא שהביא ראייה מפסוק לולי משה בחירו? כן? ונראה. על מה מדובר כאן באמת? אנחנו צריכים להעמיד את זה, כן? על בחינות עבודה שהיה מקום להשוות ביניהם, היה מקום באמת להתלבט ולהתחבט בשאלה מה עדיף יותר. היה מקום להתחבט. כן? מה הם? מה שני בחינות העבודה האלו? ונראה, דהנה כבר כתבנו מקום אחר. דשבת אין בו מצוות שמחה. כי שמחה היא בהתפעלות ורגש הנפש. עד שמביא לפעמים גם לידי ריקוד. והנה זה בבחינת לב. והנה הוא בבחינת לב. אבל שבת הוא בבחינת מוח. שהוא קר ואין בו התפעלות. והוא בחינת בתי גבי. זאת אומרת, צריך לדעת שקרבת אלוקים, אין לכם דוגמה פשוטה. אין. אני רואה הר. כשאני רואה את ההר, העיניים שלי רואות על פי השפה שלהם, נכון? מה הם רואות? רואות הר. כן? המוח, הרגש, הדמיון, איך הוא קולט את ההר? בשפתו שלו, נכון? איך המוח קולט את ההר? הוא כבר מעביר את ההר לרמה של, לא של מראה, אלא של? מופשט. כן, מופשט. זאת אומרת, ההר הזה הוא נקלט בכלים השונים, באופנים שונים. בעיניים הפיזיות הוא נקלט בצורה מסוימת. בלב, איך הוא יקלט בלב? פה אני רוצה להתמקד מעט, כדי שנוכל להבין את ההבדל בין שבת לבין יום טוב, מה שיגיד לנו בהמשך, או מה שיסביר פה, כן? איך הוא נקלט בלב ורגש? כלומר, מה אני יכול לעשות שאני רואה את ההר הגדול הזה? איזה הר. המוח לעומת זה, האם המוח יגיד איזה הר? איך הוא יגיד? בהתבוננות פנימית, ההר זה רמז לכך, אשא עיניי להרים, מעין יבוא עזרי. זאת אומרת, המוח ידבר בשפתו. מה ההבדל היסודי בין שפת הלל ושפת המוח? כן? רגש לעומת יישוב הדעת. זאת אומרת, כל השגה שנעשית ביישוב הדעת היא השגה מופלאה, אבל היא לא מעוררת את הכלים החיצוניים בכלל. כלומר, כן? בהשגה הפנימית של יישוב הדעת, ההתבוננות היא פנימית. וממילא, כל השגה שהיא פנימית היא לא מניחה לצדדים החיצוניים להתפעל. למה? היא לא מניחה לפיזור להתרחש, אלא יותר חובת החוויה בכינוס פנימי. כן? זאת אומרת, זה ההבדל בין רגש הלב לבין השגה ביישוב הדעת והתבוננות. כל דבר שהוא ביישוב הדעת והתבוננות, אין בו התפעלות. אין בו התפעלות. אין בו הבאה חיצונית. אין בו הבאה חיצונית. תסתכלו פרשת משפטים, מאוד מעניין. בתחילת פרשת משפטים אומר רשי, כן? גם מי שלא הספיק לקרוא את כל הפרשה, מן הסתם ראשי אחד ולמד, כן? אלה המשפטים, כן? אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כן? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא כפי שעולה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק ב' וג' פעמים, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדברים. אלא כשולחן הארוך. למיתו של דבר, משה רבינו, מה הייתה מחשבתו כאשר הוא בא למסור את המשפטים לעם ישראל? לשנן אותם ב' וג' פעמים, אבל לא לטריח את עצמו להבין אותם את טעמי הדברים. למה הוא לא רצה לתת להם את טעמי הדברים? האם הוא רצה למנוע מהם, חס ושלום, השגה פנימית בדבר? התשובה היא לא. למה הוא רוצה לשנות להם ב' וג' פעמים ולא להבין, לא להטריח את עצמו להבינם את טעמי הדברים? כי כאשר אתה מטריח את עצמך להבין את טעמי הדברים, אתה לוקח דבר כל כך עליון כמו טעם פנימי, ואתה עכשיו מתחיל להסביר אותו במשלים, בדוגמאות, וכל זה למה? כדי לחבב את האמת העליונה על הרגש. תראו איזה סכנה יש בדבר. משה רבנו מתלבט בשאלה, איך להעביר לעם ישראל את האמת האלוקית? בסוף מה הוא אומר? אני אעביר לכם רק את הפסקים. ב' וג' פעמים. תשנו את המשנה, אבל בלי טעמים. אז מה יהיה עם הטעמים? מה יהיה עם הטעמים? איך תבינו את הטעמים?
כל אחד יבין
לבד. חכם מבין מדעתו. כל אחד לפי ראויותו, כל אחד לפי מדרגת ההתבוננות שלו. אבל הטעמים לא יהיו מפורשים די צורכם, כי אחרת יש פה השפלה והורדה של אמת מאוד מאוד פנימית. אגב, כשלומדים תורת הסוד, כתוב מעשה מרכבה, לא אומרים לבן אדם את כל הטעמים. אומרים לו רמז והוא מבין מדעתו. די לך כמעט. ברמיזה, אני נותן לך ב' וג' פעמים את המשנה, אני נותן לך ב' וג' את ההלכה, ואתה תבין מדעתך, אתה תבין מדעתך. כן? אמר לו ריבונו שלם, לא, לא כפי שאתה סובר, אלא כשולחן הארוך לפני האדם לאכול. איך אתה תיתן להם את הטעמים? משה, ריבונו שלם, אומר פשרה. להשאיר את זה במשנה ששנויה ב' וג' פעמים, ביבשות, אי אפשר. ביבשות אי אפשר. מצד שני, להביא את הגובה העליון, גם זה אי אפשר, כי רק משה רבנו יכול. נקודת המפגש, איפה היא? כשולחן הארוך לפני האדם לאכול. כלומר, אתה תפרש להם את המשניות, אתה תפרש להם את ההלכות באופן, שאומנם הם יבינו קצת ברמת הרגש, אבל הם ידעו שזה לא הכל. תן לחכם ויחכם עוד. אתה תיתן להם פירוש הטעמים, אבל זה ייצור בהם תאבון אדיר להיכנס לפני ולפנים, ולהבין את הדבר ברמה הגבוהה ועליונה. זה הפשרה, זה נקרא כשולחן הארוך לאכול, כשולחן המוכן לפני האדם לאכול. מה הרמז? כשולחן המוכן לפני האדם לאכול, זאת אומרת, השולחן הוא ארוך בהידור, האוכל הוא מאוד מאוד טעים, אבל האוכל הוא לא גס. הטעם הוא לא גס, הטעם הוא עדין. זה טעם שמעורר אותך להבין שיש למעלה ממה שהבנת. אז אתה גם בחוויה הרגשית, אבל החוויה הרגשית היא לא מונעת ממך להבין שיש מעבר. קוראים לזה עם האוכל בא התיאבון. אתה תואם את החוכמה שיש בתוך בהסבר שהסבירו לך, אבל אתה מבין שיש פה הרבה יותר מאשר אמרו לך. הנפש שלך היא חווה חוויה כפולה, גם חוויה רגשית, אבל החוויה הרגשית סוחבת אותך למקום עמוק עמוק מאוד. כן? צריך באמת לדעת איך למסור דברי תורה. אם אתה מוסר דברי תורה ואתה מדגיש יתר על המידה את הממד הרגשי, אתה יכול להשאיר את האדם שקוע וטובע בהבנה החלקית. הוא חושב שההבנה הרגשית שלו זה הכל. אתה צריך להגיש דברי תורה בצורה כזו, שהחבר יקבל מצד שני איזשהו פיצוי וסיפוק לרמת האוזניים והעיניים החיצוניות, אבל יחד עם זה תעורר בו את נקודת השכל. שירצה לחקור ולהתעמק עוד. כן? אבל באופן כללי, בואו נחלק ונאמר, יש השגות שהן במדרגת לב, ויש השגות שהן במדרגת מוח. אני מניח שכל אחד מאיתנו חווה לפעמים השגות שהן במדרגת מוח, שהוא הרגיש שבאותו רגע, כל הגוף שלו הוא דומם לחלוטין, לחד ומיד תהילה. איזשהו דמיה ברמת האיברים, וכל כולו כאילו מתבונן עכשיו, הוא לא עושה שום פעולה. כולו. לא עושה שום פעולה. זה אופייני להשגת המוח ביישוב הדעת. זה לא גורר בעקבותיו שום פעולה. שום פעולה. אומר הרב קוק ברות, בספר מוסר אביך, זה הפסקה הראשונה במידות הראייה, כן? מידות הראייה באות א', באהבה. הוא אומר שהאהבה יש לה שני ביטויים. יש לה ביטוי חיצוני בפועל ובמעשה, כאשר אתה אוהב את הזולת, אני אוהב אותך. אתה אוהב אותי? יפה. אתה אוהב אותי. למה אתה אוהב אותי? אני אוהב אותך כי אני אוהב את הבורא. ומי שאוהב את הבורא, אוהב את בריאותיו. אוהב את בריאותיו. איך אני מבטא את האהבה כלפיך? בזה שאני עושה למענך פעולה. אני עושה פעולות, בהתפעלות הגוף. אני פועל. אומר הרב, זה פן תחתון של האהבה. כלומר, אדם שאוהב את זולתו בגלל שהוא אוהב את הבורא, הפן התחתון של אהבת הבורא זה לעשות טוב לבריאותיו. בהתפעלות, בפעולה, בתוך המרחב של הזמן והמקום. אבל, מכיוון שהאהבה הזו יונקת מאהבת הבורא, אם היינו עוקבים אחר אותו אוהב ישראל, היינו רואים שבזמנים אחרים, שהוא לא מטיב לזולת בהתפעלות הגוף, מה הוא עושה? הוא דבוק בבורא בדבקות עליונה בלי שום פעולה. זה קוראים לזה אהבה בתענוגים. אהבה בתענוגים. עצרת תהיה לכם. זה שמיני עצרת. כל שבעת הימים מקריבים פרים גם לגויים. אבל ביום השמיני זה אהבה בתענוגים, זה אהבה פנימית, שאין בה ביטוי מעשי, אין סוכה. מפרקים את הסוכה. מכיוון שהאהבה הזו זה אהבה פנימית, לכן אין לה ביטוי מעשי של סוכה. אין בה שמחה מוחצנת שמתגלית כלפי חוץ. זה נקרא עצרת תהיה לכם. זה נקרא עצרת תהיה לכם. אתם יודעים, לפעמים אנחנו פוגשים אנשים שהם לאו דווקא החברים הכי טובים שלנו, וכלפיהם אנחנו מבטאים את האהבה בדרכים. אבל כשאנחנו פוגשים את האדם האהוב לנו, לאן אנחנו לוקחים אותו בדרך כלל? בוא הצידה, אני רוצה להגיד לך סוד. כן? אני רוצה להגיד לך סוד. יש אנשים שאנחנו נמצאים איתם בקשר, כן? אני יכול לספר לכם הרבה דברים פה, אבל יש דברים שאני לא אספר לכם אף פעם. אלו דברים שהם סודי סודות, זה דברים שאפילו, כן? אדם בקושי מגלה לליבו, כן? סדרי עדיפויות, מסווג, בלתי מסווג, מסווג מאוד, כל מיני דרגות של סיווג. עבודת הלב, פירוש הדבר הוא, שאנחנו מגלים את יחסינו לקדוש ברוך הוא באופן שגם הגוף עכשיו שותף בזה. גם הגוף שותף. הוא מתפעל, יש ריקוד. זה טוב מאוד שזה ככה, כמו שאמרנו. אנחנו צריכים שהרושם הפנימי של הנשמה יתגלה גם פה בעולם הזה, ולכן חשוב מאוד שנביא לידי ביטוי לפעמים את עבודת השם גם ברמת הרגש. זה בסדר גמור. ביום שבת אין מצוות שמחה. יום שבת זה זמן של התבוננות ויישוב הדעת. ביום שבת לא מוציאים מרשות היחיד לרשות הרבים. זה בא לומר שביום שבת אנחנו נמצאים ברשות היחיד הפנים פנימית שלנו. יום שבת זה מעין עולם הבא. זה מורה על כך שזו מציאות מאוד מאוד רוחנית. ביום שבת אין כל כך מקום להתפעלות נמוכה. של כוחות רגש. זה לא יום טוב. יום שבת זה לא בשר ויין, והאוכל שאוכלים בשבת, זה לא בשביל הריגוש, זה משום כבוד שבת. אנחנו עושים פעולה אומנם של אכילה, אבל הפעולה הזו, מה היא עושה? היא מעמיקה את פעולת ההתבוננות. מה שאין כן ביום טוב, שזה זמן של ביטוי רגשי. שם אכילת הבשר והיין זה כדי שהגוף ירגיש שותפות. חציו לכם וחציו לשם, זה יום טוב. שבת כולו להשם. בשבת אנחנו עוברים חוויה של התבוננות, של הסתכלות כלפי מעלה. אין כמעט שייכות ללמטה, וזה העניין של איסור למדת מלאכות. בלמדת מלאכות אנחנו נותנים ביטוי מעשי בעולם הזה. בלמדת מלאכות אנחנו מכשירים כלים כדי שהשכינה העליונה תופיע. פה למטה. ביום שבת אנחנו לא מכשירים שום כלי. אהבה בתענוגים. זה מבט מאוד עליון. כן? וכמו שאמרתי, בחיי היומיום שלנו, מאוד יעניין אותי אם מישהו חושב על הדברים האלה במקבילה היומיומית שלו, ויכול להביא רעיון לדבר הזה. נתתי כמה דוגמאות של, כן, 70 פערים, ואתה מספר חבר הטוב שלך את הסוד, בלי התפעלות, אלא ב, כן, אלא ב, ב, בהתבודדות עם הזולת, לבדד ישכון, אבל לבדד ישכון. אם מישהו חושב על רעיון, כן, בחייו האישיים, איך באמת שתי הדברים האלה באים, באים לידי ביטוי? מתי הוא יותר, כן? מתי יותר מתבטא כלפי חוץ, מתי יותר בפנים? זה יכול להיות רעיון יפה לשתף את הדבר הזה. אבל ביום שבת אנחנו חווים את החוויה של רשות היחיד. אומר הזוהר הקדוש, ביום טוב אתה מחויב לשמוח ולשמח גם אחרים. בשבת, כן? אי הוא שמח בלחודוי. אם ביום השבת הוא שמח לבדו, אין בזה עבירה. אין בזה עבירה. מאוד מעניין. ביום טוב, אתה צריך לשמוח ולשמח אחרים. אבל בשבת מעניין, לא. למה? כי שבת זה רשות היחיד. אני לא אומר שלא צריך להביא אורחים בשבת. ודאי צריך להביא אורחים. אבל יום שבת זה באמת בחינה של אדם בתוך עצמו הוא גר. התבוננות, ישוב הדעת במפגש עם ריבונו של עולם. זה השגה מסוג אחר לגן. בוא נראה מה שאומר פה בהמשך. והנה, כן, אבל והנה הוא בחינת לב. ריקוד וכולי זה בחינת לב, כן? אבל כשיש שותפות של החלקים הרגשיים, כן? בעבודת השם. אבל שבת הוא בחינת מוח שהוא קר, ואין בו התפעלות רגשית. והוא בחינת בתי גווי. בתי גווי זה חדרים פנימיים. הכל קורה בפנים, הכל מתרחש בפנים. תסתכלו על האוקיינוס. גם שיש סופה וגלי רוח אדירים של 10 מטרים, מה קורה בתחתית האוקיינוס? שקט מוחלט. שקט מוחלט. זה מראה על השגה פנימית. שמה אין שום התפעלות. אדם יכול להיות במצב של התבוננות, כלפי חוץ אפשר לחשוב שהוא לגמרי כפו. אבל בתוכו יש התרחשות עצומה וגדולה. אגב, יכול להיות שאחרי עידן ההתבוננות, בין אם זה יארוך דקה או שעה או שעתיים, הוא עכשיו ירד למישור הרגש. ואפשר לתאר איזה רגש מופלא זה יהיה, איזה רגשות קדושים אלו יהיה, כן? שיווצר המפגש בין ההשגה הפנימית הזו שאין בה התפעלות לבין הרגש, המפגש הזה יכול להיות תחיית המתים בפני עצמו. פלאי פלאים. אבל פה אנחנו מדברים על הבחינה של חדרי גווי, חדרים פנימיים, השגה שהיא התרפקות של הנשמה על בוראה. כן, חלקים מאוד פנימיים בלבד, לוקחים חלק בהשגה, ואין שותפות לחלקים החיצוניים בכלל. אין בכלל שותפות. מה? אפשר לנחש. אפשר לנחש, אבל אני מבין את השאלה שלך. השאלה שלך היא שאלה מחוכמת, שאלה טובה. לא מתחכמת, מחוכמת. היא שאלה מצוינת. כי אתה אומר, רגע, ההשגה של חדרי גווי עם כל עליונותה ונשגבותה, אבל מה מרוויח העולם הזה ממנה? או יותר מזה, לא רק מה מרוויח. איך הקדש ברוך הוא יוודא בעולמות התחתונים, כן? הרי לכאורה עדיף יותר, כן? שאחרי ההשגה הזאת, אחרי זה היא תרד למטה, היא תפעל על העולם התחתון, והעולם התחתון יתקדש, כן? איזה השגה יותר גדולה? זה כמו השאלה, מה יותר גדול? תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב מצד אחד היא מאוד מאוד עליונה. תורה שבעל פה, כן? לעומת תורה שבעל פה, כן? תורה שבעל פה... מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה בעצם הגילוי שנעשה על ידי לימוד שלנו. אבל תורה שבכתב זה שורש הגילוי. אז בואו ונאמר שתורה שבכתב זה יותר גדול. אז מצד שני, תורה שבעל פה, היא מגלה את רצון השם יתברך. אז נגיד שהיא יותר גדולה, כי אלמלא תורה שבעל פה, רצון העולם מתגלה. פסקו חז"ל בדבר הזה. כן? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כן? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כלומר, מה גודלו של התלמוד? שם נחלקו בשאלה, מה גדול יותר תלמוד ומעשה? תלמוד תורה. אבל לגבי השאלה, מה גדול יותר תורה שבכתב ותורה שבעל פה? כן? גדולה תורה שבכתב שמביאה לידי תורה שבעל פה. אם לא היה שורש, לא היו ענפים. אבל אם אין ענפים, כוח השורש לא מתגלה. זאת אומרת, התורה שבכתב היא גדולה יותר מצד שורשה. תורה שבעל פה היא גדולה יותר מצד הגילוי. כן? והם צריכים זה לזה. הגילוי צריך את השורש. והשורש צריך את הגילוי. לא לשם קיומו של השורש, כן? כי השורש קיים גם בלא העץ, בלא הגזע, אבל מכיוון שאנחנו בעולם הזה, אין מדרש עיקר אלא מעשה, לכן השורש צריך את תורה שבעל פה. תורה שבכתב צריכה, צריכה את תורה שבעל פה. כן? אז יש מקום לראות זה בשני אופנים. בכל אופן, בחינת שבת זה בלא התפעלות, כן? מה שנקרא בתי גבי. ויום טוב הוא בחינת לב, בהתפעלות. יום טוב זה תכונה מיוחדת, שהקודש הפנימי הוא נמשך ונסחב החוצה, והוא מתלבש בתוך הרגשות, ובתוך הדמיון, ובגוף, בבשר וביין. זה יום טוב. זה זמן מיוחד שיש זיווג בין העולם העליון לבין הבחינות התחתונות של היחיד, של האומה, כן? עד כדי כך. זה בחינת לב. הלב כמרכז של החום. הלב זה החום. המוח זה הקור. הקור והחום נפגשים ביחד. ההשגה הסובייקטיבית של האדם. הלב זה ההשגה הסובייקטיבית ש... תוכן עליון מתלבש בתוך רגש, מתלבש בכוחות תחתונים. ויום טוב בחינת לב בהתפעלות, על כן יש בו שמחה וקריאת הלל, שאלו ביטויים רגשיים, רגשות קודש אמנם, אבל ביטויים רגשיים, שמחה והלל. ושבת אין בו שמחה כמו שאמרנו, ואין בו הלל. באשר, בגלל שהיא רק בחינת מוח, וישוב הדעת, השגת האמת, בבחינת מוח. זה עונג עצום, כן? הרבה פעמים נדמה לנו שאין עונג אלא בהשגת הרגש. אנחנו מאוד קשורים ליסוד החוויה. בעולם שלנו יש קשר מאוד גדול בתרבות העכשווית, כל דבר שלא חווים אותו ברמה רגשית של תאוות ויצרים, הוא לא קיים. לא רגילים לעונג של התבוננות ויישוב הדעת. לכן אדם שיושב בישיבה, כן? תארו לזמכם שאדם מן הרחוב נכנס לישיבה ורואה מי שיושב ככה עם הראש. מה הוא יגיד? מה הוא עושה הבן אדם הזה? מסכן. ממש מסכן. פעם שאלתי איזה אחד שנכנס לבית המדרש. אמא שלו התחננה שילך לבית המדרש, אבל הוא כבר בדרך להודו. כן. אז אמרתי לו, ישבנו איזה רבע שעה, אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה אומר על הבן אדם ההוא שם, שיושב ככה וחושב כבר רבע שעה? תסתכל, תסתכל. מה אתה אומר? את האמת אני אגיד לך? מסכן. יותר נכון, למען הדיוק, אמרתי לו, נכון אתה חושב שהוא מסכן? אז אמר לי, כן. אז אמרתי לו, תדע לך, שבן אדם עכשיו משוטט בעולמות, שלא תמצא גם בהודו, ולא משנה איפה תטייל. גם אם תטייל שנה שלמה, מקצה לקצה של כדור הארץ, אתה לא תחווה מה שהוא חווה שם עכשיו. תראה, אני לא רוצה להפריע לו, כי אני רואה שהוא מתבונן, אבל תדע לך שמה שהוא רואה זה דברים מופלאים. שאתה לא תזכה לראות, לא בערי הגש, ולא בנערות השוצפים, ולא בכל המקומות שתהיה. אבל זה אתה לא יכול להבין כעת. אני מאחל לך טיסה נעימה, צא לדרכך. הלך. לא יודע אם הוא חזר לארץ, לא חזר לארץ. אבל לפעמים זו הנטייה לחשוב שאדם שיושב ומתבונן, הוא בעצם משועמם ולא חווה דבר, הוא לא חי. זו טעות גדולה מאוד. אנחנו צריכים להתרגל בזה. אני יודע שהנושא הזה הוא סבוך, לא בגלל שהוא מסובך מצד התכנים שלו, אלא יותר מצד החוויה, שאולי לא זכינו כל כך לחוות חוויה של יישוב הדעת והתבוננות. אולי המעט שזכינו, ולכן אמרתי, כל אחד ינסה לחשוב עם עצמו ולהיזכר, מתי הוא חווה לאחרונה חוויה של התבוננות. כן? כדי להעצים יותר את הערך של בחינת שבת. אגב, זו אחת הסיבות גם שקשה לאדם בשבת. תחשבו על זה. יום טוב יותר כיף, נכון? בסדר, ינתה, מחליף, שתים, נסים, בקרים. חוויה. חוויה. חוויה רגשית. שבת זה מאלץ אותך להתבוננות. זה מאלץ אותך לשבות. לשבות מהביטוי הפנימי ולהיכנס לשיח הפנימי שנשמתך עם הבורא. זה דבר יותר קשה. שבת היא כבדה עלינו לכן. יש נטייה בשבת להתפרק לכיוונים חווייתיים. לדבר, דברי חולין, פה, שם, למה? קשה, קשה להגיע למצב של התבוננות. צריך לשכלל את שמירת שבת. לשכלל אותה. אנשים רוצים לפרוץ את במסגרת השבת ולהיכנס לעולמו של הרגש, כי אנחנו רגילים בזה יותר. זה יסוד החוויה והחיוויה, הנחש. חווה. כן? זה חווה.
הריקודים בליל שבת, נכון,
אני לא רוצה להיכנס, אני לא רוצה, כן, אני לא רוצה, זה צריך להיות, כן, זה לא צריך להיות, ברגע שהריקודים יותר מדי בהשתוללות, גם כדאי שהריקודים יהיו בצעדים קטנים. צעדים קטנים, צעדים קטנים. מזמור לדוד. לא, מזמור, לא, לא, לא. זה יסוד הרגש, לא טוב. לפי מה שאנחנו אומרים פה, זה לא טוב, לא טוב. אפשר לרקוד, שבת, אבל ריקוד גם הוא צריך להיות ריקוד בעצימת עיניים, ולא בפתיחת עיניים. כי בפתיחת עיניים רואים את העולם הזה. בעצימת עיניים נכנסים הריקוד פנימה. ויש לזה משמעות, לפי דבריו, אני אומר, לפי דבריו. שאני אומר, לא טוב, מה, אני אחליט? די שלא. לפי דבריו, יש בזה בעיה. צריך להיזהר מאוד בביטוי החיצוני ביום שבת. כן. וזה יסוד החוויה. וזה הדרך שהנחש נכנס והכתיע את אדם וחווה. כן. הוא נכנס ליסוד החוויה של חווה. מה יסוד החוויה? שיחמירה על עצמה. הקדוש ברוך הוא אמר לא תאכלו. הוא לא אמר לו תיגעו. אבל הוא נכנס לה ליסוד הרגש. כן? כן. תיגעי. תיגעי. היא נגעה ולא קרה שום דבר. אמרה חווה. כשם שאין עונש בנגיעה, כך אין עונש באכילה. הוא נכנס לה ליסוד הרגש. יסוד הרגש. כי לאמיתו של דבר, היא הייתה צריכה להיות נאמנה לציווי האלוקי. בפנימיותו. אבל רגע שהוא הוכיח לה על יסוד מראית העין, אתם רואים? על יסוד מראית העין, הוא הכשיל אותה. למה הוא לא בא לאדם הראשון? כי האדם הראשון היה מצוי במצב של התבוננות ויישוב. אבל הוא נכנס לאדם דרך חווה. הוא פיתה את חווה, ואחרי זה היא פיתתה אותה. אבל הוא נשען על יסוד החוויה. יסוד החוויה. ופה היא נכשלה. וכמה אפשר להיכשל ביסוד החוויה? כמה צריך להיזהר מיסוד החוויה, כמו שידבר בהמשך? כמה צריך להיזהר? בואו נמשיך. והנה הוא בחינת לב, השבת הוא בחינת חולה. ביום טוב בחינת לב והתפעלות הלב, על כן יש בו שמחה וקראת הלב. שבת אין בו שמחה ולא הלב, אשר היא בחינת מוח וישוב הדעת. והנה ידוע, כשאנחנו באים לדבר על היחס שבין מוח ללב. מה צריך להיות היחס ויפה שעלו כאן? מה יותר גדול? עכשיו באים לקבוע את היחס. מתי הרגש שמור מן המזיקים? כאשר קדם לו שבת, ואנחנו יודעים שכל ימות השבוע, כן, ששת ימי המעשה הם בחינת רגש. העבודה בעולמות החיצוניים, כן? אבל מאיפה יונקים שלושת הימים הראשונים של השבוע? הם יונקים מהשבת שעברה. הם יונקים מיישוב הדעת והמתינות של השבת שחלפה. אז אתה יכול להתפעל. אז אתה יכול להביא לידי ביטוי את הדברים ברמת הרגש. כאשר אתה יונק מן השבת, ומי יום רביעי ואילך זה יונק מהשבת? שתבוא, אבל אתם רואים שאי אפשר בשום פנים ואופן שעבודת הרגש בימות השבוע יהיה בלא ליווי של השבת, כמו במנורה, ששלושת הנרות מכאן ומכאן צריכים להיות פונים לעבר, כן? האמצעי, שזה בחינת שבת. ששת הנרות זה ימי המעשה, כן? אתה צריך להיות יונק מהעניין של יישוב הדעת והמתינות, כי אם אתה תיכנס לימות החולין עם כל ההתפעלות של הרגש, אתה יכול להגיע למקומות מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד קשים. בבקשה, דרור.
רציתי לשאול לגבי ההתכנסות הזאת פנים. עכשיו שהרב אמר גם שהמוח מתפנה מהגנה מפני מזיקים. אולי אפילו עוד יותר מדייק. שהמוח הוא בעצם פנוי להתכנסות פנימה, שהוא לא עוסק בהתבוננות מפני המזיקים. ואני מנסה להבין בשביל עצמי. ואז יש אפשרות כאילו להתחבר לריבונו של עולם מהמקום שנמצא בתוכי, חלק אלוקא ממעל שלי.
ודאי ברגע שאני נכנס לבחינה העמוקה הזאת, אני כאילו צולל מתחת לגלים. כאילו אני צולל מתחת לגלים. עכשיו לא פועלים עליי פעולות חיצוניות, דברים חיצוניים. אני מתחת לגלים. וכשאני עולה משם, או שאני יוצא משם, אני יוצא עם רכוש מאוד גדול של קרבת אלוקים. ואז אני יכול לפעול גם, כן? בחוץ. אני יכול לפעול בחוץ. אבל חייב להיות יחס, כן?
הפעולה הזאת
שמתחת
לגלים, איך זה בא לידי פועל? כאילו, מה בן אדם צריך לעשות בה?
הפעולה, שוב, הפעולה הזאת היא מתקיימת על ידי החלקים המובחרים בנפש האדם. כדי לקיים את ההתבוננות שאנחנו מדברים עליה, האדם צריך להגיע לאט לאט, אפשר לראות את זה בתוך לימוד, תשימו לב, שאתה יושב לומד גמרא, בהתחלה אתה לא מחומם, אתה עדיין קצת מוחצן, קצת חיצוני, פותח את הגמרא, נרגע, לוקח את הכיסא, מקרב אותו, כן? שם את היד, עוצם עין. כל הפעולות האלו הן פעולות שנועדו להעביר אותך מהמישור החיצוני למישור הפנימי. ואז מקץ שעה, אתה מוצא את עצמך, מתחיל להידבק בדברי החכם. כלומר, המוח שלך כבר יותר פנימי. אתה כבר לא חושב על זה, ולא חושב על זה, ואתה כבר לא לועס את ההוגיה, כן? הכל רגוע מסביב, בסדר. ואז אתה נכנס פנימה. ואתה מתחיל להרגיש שאתה יכול לשאול אפילו שאלה לרשי. כן? אתה אפילו יכול להשיב תשובה על שאלה. אתה מתחיל להגיע למצב של תשוב הדת. באופן תיאורטי, אם היינו מרגיעים את עצמנו עוד ועוד ועוד ועוד, היינו יכולים לצלול בעומק הסוגיה ולהגיע להתייחדות פנימית. שוב, שאין בה שום התפעלות חיצונה. כן? הכל פנימי. אלא מה? כדי להגיע לאותו כוח מובחר של התבוננות, אנחנו צריכים לסלק המון טרדות מסביב. אם אנחנו לא מסלקים את הטרדות, קשה לנו להגיע למעמק הזה. אבל כשמגיעים, כן? אז מתקיים הייחוד העליון הזה. היישוב הדעת והמתינות, שאנחנו דברים, זה בחינת שבת. כן? בחינת שבת. אומר רבי נתן מברסלב, בליקוטי הלכות, שאדם צריך מדי פעם, במהלך היום-יום אפילו, וגם בימות החולין, להיות בבחינת שבת. והיינו שיעצור בפתע פתאום את כל התפעלותו, כן? וידום אהרון, כן? מה עשה בעצם אהרון כאשר בניו מתו? הוא יצר באופן מלאכותי יזום דום לב. מה זה דום לב? להשקיט את כל הרגשות החיצוניים של האבלות, כדי שיוכל להצדיק עליו דין שמיים. זה נקרא וידום אהרון. כך אומר רבי נתן, שזה בחינת וידום אהרון. ליצור דום לב, יזום. אתה יותר מדי נמצא בתוך העולם החיצוני, יותר מדי מתפעל ממראות וריחות, דום לב. מה אתה עושה בדום לב? אתה נכנס פנימה. זה מיומנות שאפשר ללמוד אותו. כן? אני אמרתי מקודם, במהלך הלימוד, איך אנחנו יוצרים את זה? במהלך מודרג של סילוק המפריעים החיצוניים, כן? החיצוניים, כן? לסגור את החלון כי קר לך, או לפתוח את המזגן כחם לך, לאחר מכן נכנסים לסילוק מפריעים נפשיים, טרדות ודאגות, אני לא חושב עכשיו על הדבר הזה וזה, וכו'. ואחרי זה אתה מתחיל להיכנס פנימה.
אתה יכול לעשות את זה במדיטציה.
יש כל מיני דרכים לעשות את זה, יש כל מיני דרכים, אפשר להגיע לעומקים נפלאים, ושם, ככל שאתה נכנס למקום יותר עמוק, אתה זוכר להגיע למצב של שבת. כן.
בשבת עצמה יותר קל להגיע
למצב הזה. מצד תכונת הזמן, כן, אבל מי שלא תרח בערב שבת, לא יוכל את פרי ההתבוננות בשבת. בטח. אדם שיחס לשבת במרוצה, בחיפזון, עם כל המטען הרגשי של ימות החול, זה בעיה. הוא לא יכול להיכנס בשבת. כן? לא יכול להיכנס. צריך רגיעה, ויכינו את אשר יביאו. צריך הכנה לשבת. זה היסוד של ויכינו אשר יביאו.
צריך הכנה.
כל שבוע צריך להיות במצב של, כן, של איזון. כלומר, גם כשאתה פועל בתוך ימות השבוע במצב הרגש, בשדה הרגש, צריך שהרגשות האלה, כמו שאמרנו, ינקו מן השבת שעברה. כן? בוא נראה את זה בפנים, הוא ידבר על זה מיד.
מה זה מתגלגל? זה רגע שהייתה שבת, כשהתבוננות...
הייתה לך שבת טובה? פילה פלאים. כן? הייתה לך שבת טובה. הייתה לך שבת טובה? טוב מאוד. הנה, למשל, עכשיו אני נמצא מולכם, אני עכשיו מעביר לכם שיעור. ולא יודע אם אתם שמים לב, אני חושב שכן, יש בי גם קצת התרגשות. אני קצת נרגש. אחרת לא הייתי מדבר, כן? אבל תראו, זה מאבק פנימי. אני צריך להיות במודעות. עכשיו, כן? מודעות חזקה מאוד. לא לתת לרגש הזה יותר מדי להתפשט. כי מה יקרה? אם הוא יתפשט יותר מדי, כבר לא תהיה לי דעת. אני יכול עכשיו להתחיל להגיד דברים שגויים. זה יכול לפגום לי את יופי המליצה של הדברים. וכל זה מכיוון שהדעת לא מלווה. כן? יש דרשנים שמעדיפים להיות במצב של יישוב הדעת כל השיעור. מי שהיה בשיעור של הרב טאו, יוכל לראות את זה. חמש דקות אני מדבר. אני אתן לכם הדגמה איך הוא מלמד. אני לא יודע אם יהיה לכם קל להיות בשיעור כזה. ומדרש רבה, יקחו לי תרומה. עד עוד הכתיב, נבחר שם מאושר רב. נבחר שמו של משה, ככה הוא מלמד. מדהים. עכשיו מתחיל להסביר את הדברים. כנראה שהוא מתכוון, דברי רשי, ויקחו לי תרומה, רשי שם במקום אומר, יש לי עד החומש. מדפדף לאט, לאט. ויקחו לי תרומה, רשי, לי, לשמי. ככה. שליטה מוחלטת כל הזמן. עכשיו שהוא מדבר על האקדמיה, הוא מתחיל להתחמם. ויש כאלו ש... כן, שם ב... ב... במבצרי החוכמה החילונית, מתחיל להתרגש. לפעמים, ראיתי אותו כמה פעמים בהתרגשות. פתאום הוא תופס שהוא התרגש יותר מדי, מה הוא עושה? דום לב. נחזור לענייננו. מדהים לראות את... יש כל מיני אופני שליטה ואיזון וויסות של רגש ומוח. יש כל מיני דרשנים, תשימו לב לזה. ויש דרשנים שיסוד הרגש גובר בהם, ואפשר למצוא בדבריהם המון שיבוש וטעות. ובתוך ההתרגשות היתרה, הם גם מביעים חלקי מוסר או ביטויים מוסריים שהם לא מוזנים. מידת הדין יותר מדי, יותר מדי תביעה ונזיפה בקהל, כל, זה הכל מיסוד הרגע שהשתלט. אין יישוב הדעת, אין מתינות. אל תהיו ביקורתיים על אנשים, אני לא אומר שאתם תתחילו להסתכל ולסמן לכם מי שייך לזה או לזה, אבל תראו שכל אחד מכם, שאתה צריך להגיד משהו ברעיון עבודה, שאתה צריך למסור שיעור לתלמידים שלך בבית הספר, זה בדיוק המאבק. כמה שבת יש לך בתוך השיעור, וכמה יום טוב יש לך בתוך השיעור. יותר מדי יום טוב, אתה עשוי להגיע להתפעלות קשה מדי. זה דבר שיכול להשפיע לך פיזית על הגוף, אתה יכול להזיע, אתה יכול להגיע למצב של שיתוק וחרדה, כל מיני דברים. כל מיני דברים יכולים לקרות. צריך איזון בין השתיים. זה מה שהוא אומר כאן, תסתכלו. כן. והנה ידוע ששורש הזמנים המקודשים הוא שבת. בכל חג וחג אנחנו מזכירים את השבת. זכר למעשה בראשית. מזכירים את השבת, למה? כמו שביאר כבוד קודשו וכו', וכתבנו לאל מזה, והיינו שאף, והיינו, מה זה בא לומר? מה אנחנו למדים מזה ששבת נמצאת ביסוד כל הזמנים המקודשים? מה זה בא לומר? למה שבת מורכבת ומוברגת שם? למה זיכרון השבת נמצא בתוך היום טוב? תניחו לנו קצת מהשבת הזו. עכשיו זה יום טוב, לא צריך להזכיר שבת. לא צריך להזכיר שבת, לכאורה. והיינו, שאף התפעלות ורגש הנפש, בעבודת השם יתברך, שאף שזה טוב, מכל מקום צריך שיבוא מחמת יישוב הדעת, שהוא בחינת שבת. זה טוב להתרגש. זה נפלא להתרגש. הרגש הוא הגשר שסופג אל תוכו, ומכיל בתוכו את העולם הפנימי. זה נהדר, בלא רגש שהעולמות התחתוניים לא יכולים ליהנות מן הקדושה. זה טוב מאוד. זה טוב. מה תפקידו של הרגש ביחס לשכל? תחשבו על זה. השכל הוא הביצה. הרגש הוא התרנגולת שיושבת על הביצה. מה זה ביצה בלי תרנגולת? מה זה השגה שכלית, קרה, פנימית, גרעינית, עוברית? מה אתה חווה שם עולם ולא? מה זה תענוג? אבל מה זה אם לא דוגרת על זה תרנגולת? החיים האלה לא מתבקעים ויוצאים לאוויר העולם. מה שווה זרע בלא רחם? היחס שבין שבת ליום טוב, זה כמו היחס שבין זרע לרחם. כן. הזרע בביצית, הביצית משתרשת ברחם, נקלטת בכלי הדם, כן? של הרחם, ומתחיל תהליך הצמיחה של העובר. אתה השגת השגה נפלאה, ביישוב הדעת של מוחין, בהתבוננות, ביישוב הדעת ומתינות. אבל בוא תוריד את זה אלינו. רד אלינו אווירון. תוריד את זה. זה עושה הרגש. הרגש זה הרחם של הנפש. זה כוח מופלא. מה? חיבור. אז ודאי שרגש הוא טוב במובן הזה. הרגש הוא הגשר. אבל צריך שיהיה ביישוב הדעת. כן? והיינו שאף שהתפעלות ורגש הנפש בעבודת השם ברך הוא טוב, מכל מקום צריך שיבוא מחמת יישוב הדעת, שלא יסתה מן האמת הרגש הזה, שלא יתלבשו בו יצרים. כן? היצר עורב וצודה את נפשנו לקחתה, לקחת את כוחות הנפש. ברגע שאדם מתעורר ברגש, זה הקרקע הפוריה ביותר של יצר רע. כי גם הוא מחפש כלים כדי להתגלות דרכם בעולם. ושאדם משתמש ברגש לא מבורר, שלא מלווה על ידי מטס, כן? של יישוב הדת ומתינות, הרגש הזה יכול ליפול עמוק עמוק בתוך הקליפות. כן? כמו שהמציאות מורה לצערנו הרב, תסתכלו מסביב לאן הרגשות מובילים אנשים. לאיזה מקומות ירודים ופחותים שהרגשות מובילים. לאיזה נפילות מוסריות איומות. כן? צריך שיבוא מחמת יישוב הדת, שהוא בחינת שבת, שהיא בחינת דת. דכתיב לדת כי אני השם מקדישכם, וזה נאמר בסמוך לעניין של שבת. לדת כי אני השם מקדישכם, אז רואים שדת ושבת זה היינו אך, אבל בלי יישוב הדת, לשמחה מה זה עושה? כאשר מתגלה שמחה על בסיס רגש מתפרץ, אבל אין בתוך השמחה תוכן פנימי של יישוב הדת, אז נאמר על זה, שלמה אומר על השמחה הזו, לשמחה מה זה עושה? זכה משמחו, יין ישמח לבב אנוש. פסוק אחר אומר, יין ישמח לבב אנוש. זכה משמחו, לא זכה, משממו. עושה אותו שממה. כן? שהיין מעורר רגשות נמוכים, שאין תורה עם הרגש. מתקרב פורים. מתקרב פורים. כשאדם שותה יין, הוא צריך לראות שיש לו קצת דלק של תורה, כדי שיתגלו את הרגש של היין, כן? היא תשמש כדי לגלות את התורה שלך, היא תתגלה בדברי
אתה. לא שממה.
לא שממה. כן, כן. כן. לחיים ולא לשממה. איך כתוב שמה? איך אנחנו אומרים? בתיקון. בתיקון הטל. ולא לשמע אצל ספרדים. כן. הלאה, רבותיי. כן, בואו ננסה בדקה שנותרה לעבור על זה. ואף שמדמה בנפשו שהוא רגש והתפעלות בדרכי השם ברך, בלא שבת, כן? בלא תורה, כן? מה קורה לרגש הזה? ואף שמדמה בנפשו שהוא רגש והתפעלות בדרכי השם יתברך, אין זה אלא דמיון באלמה. אין זה אלא דמיון באלמה. המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. כלומר, שאתה מסיר אוזנך משמוע תורה ביישוב הדעת והתבוננות, אתה לא קולט את ציור התורה והקדושה שיש בשמועה שאתה לומד, שאתה תבוא להתפלל, אף על פי שהתפילה שלך ניזונה מרגש פשוט של יראת שמיים, אפילו בתפילה, שימו לב, אני לא מדבר פה עכשיו על אכילה או שתייה, או תאוות ממון, שזה ודאי וודאי צריך ליווי של תורה. זה ודאי צריך השראה של שבת. אפילו בנטיות שמעיקרם הן טובות, כמו תפילה, אפילו בזה, אם אין שם יישוב הדעת והתבוננות בתורה, בשעת התפילה, אתה בשעת התפילה יכול להגיע למצב של הגשמת האלוקות. כן? ממש הגשמת האלוקות. אתה פונה בהתרגשות עצומה לריבונו של עולם. אתה יכול לחשוב שאתה בעצם גורם לו התפעלות רצון. כן? או עכשיו אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא מנסה לשנות אותו כן? לשנות את רצונו. ריבונו של עולם תרחם עליי. נו, באמת, למה אתה כזה אכזרי עליי? כאילו אכזרי ועכשיו אתה משנה אותו לרחמים. אפשר בקלות להגיע לטעות כזו. אם אתה לא מלווה את התפילה בהבנות עמוקות, בהתבוננות ויישוב הדעת, אתה יכול להגיע לעבודה זרה בתוך התפילה. המסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו, תועה אתה בא. תועבה, נוטריקון, תועה אתה בא, בתפילה עצמה. כך כותב הרב עולת ראייה, על הפסוק הזה. כן? המסיר אוזנו משמוע התורה, וכו'. ואף שמדמה ממשל וכו', אין זה אלא דמיון באלמה. מדמה, לא מבורר. כן? וזקני, זיכרונו לברכה, בדיבוריו האחרונים, קודם הסתלקותו, מה אמר? כן, מה הוא אמר? כן, וזקני, זקני זה הרבי אדמור מקוצק. זה לא אביו, זה זקנו, זה אדמור מקוצק. מה הוא אמר לפני הסתלקותו? שימו לב. כך הוא אמר, נוגע לענייננו. אמר, כל מי שיניח את ראשו בתורה, שזה יישוב הדת, זה אותה התבוננות פנימית, זה השגת האמת בתארתה. כל מי שישים את ראשו בתורה, זה הטיפוס המתבונן בתורה ששם את משעין את ראשו על היד במשך חצי שעה, כן? כל מי שיניח את ראשו בתורה, הנני ערב בעדו, שיהיה ממנו בזה ובבה. ומה שהוא לייצ'י מתשוט אישים, זה ביידיש, פירושו רגש ריקם, כל רגש ריקם, ילך לנוקבה ותהום הרבה. כלומר, מי שבאמת אצלו התפילה, כן? כן? מי שאצלו התורה היא קודמת לתפילה, אני מבטיח לו שלא יהיה לו רגש ריקם בתפילה. לא יהיה לו רגש משובש בתפילה. אין מצב שיהיה רגש משובש. הרגש יהיה קדוש, עליון, מנוקה מן השגים. והרגש הזה, הוא עצמו יסייע לו בדביקות עליונה בקדוש ברוך הוא. למרות שהוא משתמש בכוח נמוך, רגש. למרות זאת, הוא לא יפגום את הדבקות שלו בריבונו שלו. לא יהיה רגש ריקה משכל במילים אחרות. זה הכוונה. אבל התנאי הוא, מי שיניח ראשו בתורה. תאמרו, מה הפירוש? עכשיו אני צריך ללמוד בוקר ועד ערב תורה? לא. אתה לומד 5 דקות ביום? שזה יהיה 5 דקות של יישוב הדעת. אתה קובע עיתים לתורה? בסדר. 5 דקות, 10 דקות ראשה? זה יהיה זמן שבו אתה מתבונן, פוקח היטב היטב את המוח, ומשתרש יפה בתוך הלימוד. שיהיה לך בחינה של שבת בתוך הלימוד. זה מספיק. זה מספיק. כל אחד לפי כוחו. חייבים לקבוע עיתים לתורה. וזה לא העניין הכמות, אומר הרב קוק בעין היה. עיתים לתורה. עיתים זה יכול להיות גם 5 דקות. אבל מה שקובע זה האיכות. האם אתה ממתין ל5 דקות האלו? וכשכבר מגיעות, אתה סס עליהם כמוצא שלל רב, גם אם זה 5 דקות, זה ישפיע לך לכל היום. שלא יהיה לך רגש ריקם. זה הכוונה. כל מי שיניח ראשו לדבר וכו'. וכל מה שהוא רגש ריקם, ילך לנוקבה ותהום הרבה. שזה מקום, אמר לי הרב שרקי, שנוקבה ותהום הרבה, זה מקום הפסולת העולמי. כן? מקום הפסולת העולמי. כן? האוקיינוסים, האוקיינוסים, כן? זה מקום הפסולת. מה עושה הבן אדם? מוציא את הפסולת הזו בצורה של דלקים מאובנים. כן? במקום שישאיר הזה מתחת לאדמה, את הכל עשה הקדוש ברוך הוא בחוכמה. וכל הפסולת הזו שוקעת בנה. מה עושה האדם? כמו פח, כמו חתול פחים. הוא מוציא את כל הזבל החוצה, ואחרי זה חוזר ומרעיל את עצמו. תהומה דנוקבה רבה, זה מקום הפסולת של הרע הרוחני. כן? כל דבר שהוא פסולת, מסלקים אותו לשם. מי שישקיע ראשו בתורה, כל מציאות חייו, תהיה מציאות שתברר את הרע, ותזרוק את מה שאין בצורך, לתהום הגדול הזה. לתהום הגדול הזה. כן, הלאה. תהום הרבה, הנה משה רבינו עולה בשלום מבחינת שבת, שמשה נאמר, ישמח משה מתנת חלקו, ומשה הוא בחינת דת, והוא מבתי גבי, ולא נראה פה שום רגש התפעלות, רק מוח שהוא קר, לפי מה שהסברנו, נכון? כן? עכשיו אנחנו באים למשה וקורח, אמרנו שהמדרש אומר שעדיפה פעולתו של משה מפעולתו של קורח, מאושרו של קורח. כן? מה העניין של שם ואושר? נבחר שם מאושר. כן? משה רבינו הוא בבחינת בתי גבי, ולא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר, כמו שכתב בספר ישמח משה באריכות. אבל קורח היה לוי וחכם גדול, ומתואני הארון היה. והשתמש ברוח הקודש. כלומר, קורח הוא מהלווים, ועבודתם של לווים, מה? עבודת הרגש. כן? וידוע שעבודת הלווים היא לארמה קלה בשיר והתפעלות. כלומר, דווקא מי שנטיית נפשו הבסיסית היא רגש, דווקא הוא צריך להתבטא למי? לתורה. למוח. כלומר, קורח צריך להתבטא למשה. ובזה שהוא חולק עליו, מה בעצם טוען? לפי דרכנו, מה בעצם טוען בעומק קורח? שהרגש יכול להסתדר בלי?
בלי
מוח. זה מה שהוא טוען. כן? וידוע שעבודת הלוויים היא לארמה קלה בשיר והתפעלות הנפש באהבה ויראה נרגשת. זה נטיית נפשם הבסיסית. דווקא בגלל זה הם צריכים מאוד 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 להיזהר. כמו אדם שמועד ללקוט בשפעת, כן? במהלך החורף. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך יותר ללבוש מעיל. הוא צריך יותר להתחסן. הוא צריך לעשות פעולות שהרגישות הזו שבו לא תצא לפעול בצורה של מחלה. כן? אותו דבר גם פה. דווקא אתה שאתה רגשי, אתה צריך זהירות מרובה. אין הכוונה לסרס את הרגש, אלא שהרגש לך צריך להגיש את ראשו לפני התורה ולהגיד, חסני אותי, קדשי אותי, שמרי עליי. זה מה שצריך לעשות בעל הרגש. וזה מה שצריך לעשות קורח, להיבטל למשה רבינו. כן? כי עניין נטיית נפשו זה לארמה קלה בשיר והתפעלות הנפש באהבה ואירה נרגשת. שזה הרמז לכסף וזהב. וזהו כספו וזהבו של קורח, כמו שאמרנו במדרש. כן? מה זה זהבו וכספו של קורח? זהב וכסף זה רמז לגילויים רגשיים של יראה ואהבה. כן? כסף הוא אהבה וזהב יראה. אין לנו זמן להסביר את זה עכשיו. כן? והנה, ואם היה בטל למשה, אם היה בטל למשה לתורה, שהוא בחינת דעת, היינו שההתפעלות שלו של קורח, הייתה באה מפאת יישוב הדעת, כן? שהרגש הזה היה משרת אך ורק את האמת הצרופה והגמורה, אז הרגש הזה היה מביא דברים מופלאים מעולם. הוא היה יכול להביא לתחיית המתים קורח, על ידי פעולה רגשית מאוזנת, כן? מפאת יישוב הדעת רק, אבל רק אם זה היה מפאת יישוב הדעת, היה טוב! אך שיטתו הייתה, כן? אך שיטתו הייתה שרגש והתפעלות, כן? אך שיטתו הייתה שרגש והתפעלות עצמה היא טובה אפילו מבלעדי יישוב הדעת. אפילו בלא יישוב הדעת הרגש יכול להיות שלם מצד עצמו. והדבר הזה הוא לא נכון ולא אמיתי. ומזה בא לחלוק על משה ונהיה מה שנהיה. כן? מזה שהוא חשב שרגש הוא עולם עצמאי בפני עצמו ולא צריך לליווי של הדעת. מזה הוא בא לחלוק על משה, משה אתה מיותר. כן? ומעתה יובנו דברי המדרש, נבחר שמו של משה. מה הכוונה נבחר שמו? שהקדוש ברוך הוא בחרו, למה? משום שהיה בבחינת דעת. ובלי בבחינת דעת אין שום ערך ומקום ותפקיד לכוחות הנמוכים. דבר כזה. מי בראש? בן ישי בראש. כן? בחינת דעת, כמו שכתוב, ודעך בשם, מכל כספו וזהבו, שהוא יראה ואהבה והתפעלות, בלי ישוב הדעת. כן? של קורח. נבחר שמו מהתפעלות בלי ישוב הדעת. זה בא להורות, כל המדרש הזה, את היחס והסדר הנכון שבין רגש ושכל. ודע לך כמה ברמיזה, יש פה הרבה הרבה לימודים בעניין הזה, מאוד מאוד חשוב. גם לפורים משמש ובא, וגם בכלל לגבי כל מיני שיטות עבודה רגשיות, שצריך לראות היטב היטב, האם באמת הן מלוות על ידי אותו מטס של יישוב הדעת ונתינות. צור כאן.